אנחנו בעזרת השם נתחיל ערב טוב קודם כל לכולם, אני שמח מאוד להיות כאן ובאמת תמיד נהנה מאוד מהחברותה, ועוד פעם תשאלו שאלות מה שאתם רוצים, מה שאתם רוצים, אם אני אדע לענות אני אדע, אם אני לא אדע אני לא אדע, אבל אני עוד פעם לא אוהב להיות אחד שמדבר וכולם יושבים ככה חצי מנמנמים, אני אוהב שיש שיתוף פעולה, אני לא מרצה, אני רוצה דיון, אני רוצה שאנחנו נשאל שאלות, בשביל זה אני נהנה ששואלים שאלות, וגם ששואלים שאלות אתם תזכרו מה דיברנו. זה דרך אגב הגדה של פסח מבוססת על שאלות. למה? כי אתה שואל, אם אתה שואל אתה מתעניין, ואם אתה מתעניין אז אתה תקשיב לתשובה, אבל אם מישהו סתם שומע נכנס מפה יוצא משם, וזה נקודה מאוד חשובה בכלל. לכן בוא נראה, אנחנו דרך אגב דברים כבר על פסח, אז מה שאנחנו הולכים בכלל ללמוד היום, כל פרשת שמות, ספר שמות, זה אנחנו הולכים לדבר על זה עוד מעט, אוטוטו, בערב פסח. ככה שיש, יכולים לקחת כאן וורטים לגבי העניין של אל הסדר, יציאת מצרים, כי זה בעצם מה שאנחנו מדברים. זה ספר הגאולה. וספר הגאולה פותח, יש על הרבה מה לדבר, אין גבול למה שאפשר לדבר על כל, על כל התורה כולה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. השבוע אני החלטתי לכתוב על דבר מאוד מעניין, שלא כולם שמים לב אליו. כתוב לנו כאן, ואלה שמות בני ישראל באים מצרימה את יעקב, איש וביתו באו, רובון שמעון ויהודה וכו' וכו' וכו', והיא כל נפש יוצא ירח יעקב שימי נפש, ויוסף היה במצרים. מה זה ביוסף היה במצרים? למה איפה הוא? אנחנו לא יודעים שהיה במצרים? שבוע שעבר דיברנו על זה, ואנחנו כולנו כבר מכירים את הסיפור של יוסף, יודעים שהוא במצרים, אז מה באה התורה כאן להגיד? ויוסף היה במצרים. למה איפה הוא יהיה עכשיו? לא במצרים. ותשימו לב למה זה מחובר. ויהי כל נפש יוצא ירח יעקב שימי נפש, ויוסף היה במצרים. אחד ההסברים בא ואומר שלמרות כל מה שהאחים עשו לו ליוסף, הוא מחובר למי? אליהם. הוא עדיין, קודם דיברתם על יוסף, על בבקשה, זה יוסף. יוסף הוא נקרא יוסף הצדיק. דרך אגב, זאת אחת הסיבות שמאוד מעניין, דיברנו על זה גם פעם בעבר, כשאנחנו מסתכלים על הסיפור של יוסף ומסתכלים על הסיפור של יהודה, אם היו שואלים אותנו במי לבחור להיות, מי יותר מתאים להיות מלך, במי היינו בוחרים?
יוסף.
יוסף זה יוסף הצדיק. ולא רק זה, הוא גם מנוסה. יש לו ניסיון, חביב עליו, הוא מלך על הממלכה הכי גדולה בעולם העתיק. והוא פרנס את האחים שלו, המשפחה שלו, במשך שנים רבות. ויהודה, עם כל הכבוד לו, תשמע, שוכב עם הקלה שלו, מוכר את האח שלו, לא בדיוק תלית שכולה תחלת. אותו אני אקח להיות מלך? באמת? אז למה באמת, בסופו של דבר, מי שהולך למלוך על עם ישראל, הם מזה? מלכות יהודה? מלכות בית דוד? למה? כי ליוסף קשה מאוד להתחבר. יוסף זה מין דמות כל כך גבוהה, כל כך למעלה, שאם אנחנו, אם הוא יהיה מלך שלנו, אף אחד לא יעמוד בקנה מידה שלו. זה פשוט קנה מידה לא נורמלית. הבן אדם הזה, תראו מה שהוא עובר. והוא כל הזמן אומרים, כל אשר עושה, השם מצליח בידו, והשם אמו. מה זה השם אמו? השם אמו זה השכינה. השכינה נמצאת עם איזה בן אדם? שהוא עצוב או שמח?
שמח.
אם בן אדם הוא עצוב, הוא לא, אין שכינה. זאת אומרת, הבן אדם נמצא בכלא, שמח. איפה שנמצא? שמח. איך? האחים שלו רצו לרצוח אותו. אני רוצה לשאול אתכם, מה אתם הייתם עושים לאחים כאלה? אחר כך מכרו אותו לעבד
בנעליים.
ואתם כאן שואלים, אתה שואל אותי האם סלח, לא מסלח, עשו עבירה, לא עשו עבירה, בוודאי שעשו עבירה. לא רק שעשו עבירה, עבירה חמורה. אבל הם הסתכלו על הדברים בצורה אחרת, הם חשבו שהם עושים מצווה. למה? רק בשביל, עוד דיברת על הנושא הזה, אז מה שקורה, האחים מסתכלים ומה הם רואים? הם רואים שכל פעם, כל דור, נשאר בן אדם אחד שממשיך את השושלת. אברהם, היו לו הרבה ילדים מהפילגשים, והיה גם את ישמעאל. מי ממשיך את הדרך? אחד, יצחק. יצחק, מי ממשיך את הדרך? אחד, יעקב. עכשיו, מי ממשיך את הדרך? לא, למה? איך כתוב שם עם יעקב? אין לדעות יעקב יוסף או משהו כזה כתוב. מה זה יעקב יוסף? מה, סליחה? מה הולך כאן? אחרים מסתכלים, בטוחים, הם הולכים לאכול אותה, אבל זה לא אכפת להם. הם מסתכלים על יוסף בתור שחצן, מלשן, איך אומרים, חולם חלומות של גדולה, של פנטזיה, הולך למלוך עליהם. זה מתאים להיות ממשיך השושלת? זה מזכיר להם את מה? את הסיפור עם עשיו. הרי יעקב אבינו היה צריך לתחמן כדי לקחת את הבכורה מעשיו וכדי לקבל את הברכות. שזו סוגיה בפני עצמה, שלא ניכנס אליה כרגע, כי אחרת אנחנו נעבור לכולנו לספר בראשית. אבל הם עכשיו מה רואים? אותו דבר קורה עכשיו. הרי יצחק כמעט ברך את מי? את עשיו. למה? כי ציד בפיו. עבד על אבא שלו. יעני בפשטות כאילו. הם אומרים עכשיו מה קורה? יוסף עובד על אבא שלנו. ויעקב הולך לעשות אותה טעות שאבא שלו עשה. ואנחנו צריכים להציל את המצב, ולכן החליטו מה שהחליטו. ודרך אגב, כל הבעיה הייתה תקשורת. לא יכלו לדבר לשלום. וראו אותו מרחוק, לא נתנו לו להתקרב, והחליטו לעשות. בכלל בחיים, אם כואב לך משהו, אתה חושב משהו שלילי על מישהו אחר, אל תשאיר את זה בפנים. דבר איתו. תקשורת. הרבה פעמים התברר לך שזה בכלל לא מה שחשבת. אבל כאן הם לא דיברו. ולמרות כל זה, יוסף אומר את אחי אנוכי מבקש. למרות שהוא יודע שהוא הולך לאחים שלא כל כך אוהבים אותו. ואותו יוסף בא ואומר את המשפט החזק הזה, אני יוסף העוד אבי חי. זאת אומרת, הוא לא פרייר. הוא יודע בדיוק את המצב. והוא אומר לאחים שלו, חבר'ה, מה יהודה מספר לו? תשמע, אם אנחנו עכשיו לא מחזירים את בנימין הביתה, האבא שלנו ימות מצער, ופה ושם וזה. הוא אומר לו, רגע, אני יוסף. שאתם מכרתם אותי לישמעאלים, עוד אבי חי? אז לא חשבתם על אבא? הוא שמעו את זה, אומר המדרש, פרחה נשמתה.
לא יכלו לדברו.
פרחה נשמתה. באמת, תחשו על זה. במשך שנים הם בטוחים שהם עשו מצווה. הם בטוחים שהם צדיקים. עובר יום כיפור ועוד יום כיפור ועוד יום כיפור. פתאום התברר להם שכל השנים האלה לא רק שלא עשו מצווה, הם עשו עבירה חמורה. גדול המחטיאו יותר מאורגו. זאת אומרת, אם היו אורגים אותו, זה עוד היה פחות גרוע. אבל כאן הם מכרו אותו לישמעאלים. זאת אומרת, הם מכרו אותו לטומאה. זאת אומרת, עכשיו מה היה קורה? היה מאבד גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. אבל זה לא מה שקורה. ודרך אגב, סיפרתם איך הוא משכנע אותם. אתם לא מבינים איך הוא משכנע. יש משל יפה, מה שפעם סיפרתי לכם אותו גם. יש משל יפה על מלך אחד שהיה לו יעלום. גדול, ענק. ביום אחד, באיזו שורה, נפל היעלום וקיבל איזה קריץ כזה, קיבל איזה חתך. קרא לכל המומחים, מה לעשות? אומרים, תשמע, אנחנו מצטערים. אתה יכול לחתוך אותו לשתיים, ודרך אגב, שתחתוך אותו לשתיים גם יכול להתחלק לשלוש, לארבע, זה לא פשוט. אוי ואבוי, הרי יעלום נגיד בגודל של 10 קראט, אם תהפוך אותו ל5 ו5, זה לא שווה חצי, זה שווה עשירית, ועוד יתחלק חס ושלום לשלוש או לארבע, וואי, אבד לגמרי, המלך לא יודע מה לעשות. מגיע איזה אחד, אומר, כבוד המלך, אפשר לראות את היעלום? מסתכל היום, אומר, כבוד המלך, אני לא רק שהולך להחזיר את הערך של היעלום, אני הולך להכפיל את הערך של היעלום. הוא מסתכל עליו, המשיגנר. משיגנר, כל המומחים אומרים, הלך. הוא יודע מה לעשות. אומר, תראה מה אני אעשה. אומר, מה אתה הולך לעשות? אומר, אתה רואה את החתך? אני הולך לחתוך עוד. אחד מטומטם זה, מה זה? לא מספיק חתור, הוא הולך לחתוך עוד את היעלום. מה הולך לעשות? אומר, אתה לא הבנת. תקשיב עד הסוף. תראה, אני חורט עכשיו את הכתר שלך על היעלום. אתה יודע כמה יהיה עכשיו יעלום עם הכתר שלך עליו שווה? עכשיו, אני לא יכולתי לעשות את זה אם לא היה החריץ. רק בזכות החריץ יכולתי לשים את כתר המלכות. מה אומר יוסף לאחים? אם לא הייתם מוכרים אותי, החלומות שלי לא היו מתקיימים. זאת אומרת, רק בגלל שאתם, או בזכות שאתם מכרתם אותי, יכולתי ונהייתי למלך. וזה פשוט דבר, קודם כל, זה נכון. אבל איזה אח היה אומר את זה לאחים שרוצים להרוג אותו? והנה עכשיו, אחרי כל זה, דרך אגב, האחים מאוד פחדו. כי כאשר יעקב נפטר, הם באו אליו, תשמע, אבא ציווה כך וכך וכך, הם פחדו, עכשיו...
זה לא היה נכון.
לא, בטח שלא. הם חושב, עכשיו הולך לסגור חשבון איתנו, עד עכשיו שאבא היה חי, אמר, טוב, נו. בדיוק, אה, יהיה בסדר. עכשיו אבא הלך, היה, הלך עלינו. והוא, מה פתאום? עכשיו, זה בן אדם, באמת, תחשבו על זה. מי יכול להתחבר לאחד כזה? זה צדיק עליון. יוסף, דרך אגב, הוא יסוד. זה פשוט, זה משהו מדהים. יהודה, בסדר, אבל עם כל הכבוד, למה יהודה? למה יהודה? הרי הוא חטא. אבל תשימו לב מי זה יהודה. אתם יודעים מי זה מלך? מלך זה אחד ששולט על עצמו, כשהוא עושה שגיאה, הוא מודה בשגיאה. והלוואי שהפוליטיקאים שלנו ילמדו את זה. עושה שגיאה, לא רק שהוא מודה לשגיאה, הוא מודה בשגיאה לפני כולם. תשימו לב, תמר קלתו, אומרים מי בהיריון? האומר, זונה, תוציאו אותה להורג, לשרוף אותה.
לשרוף אותה, שרפו
באש. אז היא אומרת, רגע, לפני שאתם שורפים אותי ואומרים שכבר הדליקו את האש כבר, אתם רואים את המטה הזה והחותם והפתילים, זה ששייך לו זה, איתו אני הייתי. תנו את זה ליהודה. יהודה מביאים לו את זה. האור מסתכל, אומר, וואי, צדקה ממני. עכשיו, חבר'ה, הוא היה יכול להתחמק מזה. קודם כל היה יכול להגיד, לא יודע מה זה, שרפו אותה.
לא מעניין בכלל.
אף אחד לא יודע מכלום. רק היא יודעת.
וגם לא הייתה אומרת.
עכשיו, דרך אגב, היא לא אומרת, דרך אגב, יכול גם לעשות משהו אחר. יכול לא, טוב, תסלחו, בואו נעשה באמת בדיקה למי זה שייך. בינתיים, שחררו אותה. אתה יודע, יעשו ועדת חקירה, ויקימו ועדת תת חקירה, ויחקרו את החקירה, והחקירה תחקור את החקירה, כמו שאנחנו מכירים. ואולי בעוד 30 שנה, אף אחד אפילו לא יזכור על מה זה היה.
סתם תיקים.
ונגמר הסיפור. תיק 3,000, תיק 5,000, תיק 10,000, מי זה מעניין? נגמר. אבל מה עושה יהודה? לפני כולם, תחשבו על זה. הוא האשים אותה בזנות. היא קלתו. הוא שכב עם קלתו. איזה אומץ צריך לעמוד לפני כל הקהל הזה ולהגיד להם, רבותיי, מהר תוריד אותה, צדקה. אני הייתי איתה. זה מלך. זה מלך. עם אחד כזה אני יכול להתחבר. למה? הוא חוטא, אבל הוא מתקן והוא עושה. וזה בדיוק העניין, למה יוסף, עוד פעם, שלא נביא, יש מה שנקרא משיח בן יוסף, ויש משיח בן דוד, לא לזלזל בדברים. בגלות אנחנו בקטע של יוסף, אבל בגאולה אנחנו בקטע של יהודה. וגם זה יש לו הסבר. דרך אגב, אנחנו רואים, סתם לדוגמה, שאיך עם ישראל נקרא בגלות? בני אפרים. מי זה אפרים? הבן של. עכשיו, למה בני אפרים ולא בני מנשה? זה הסיפור גם של פרשה קודמת, אנחנו לא יכולים להתעסק רק עם כל הפרשה הקודמת, רוצים קצת להתקדם בפרשה שלנו, אבל גם שם יש עניין גדול מאוד. למה בעצם יעקב מסכל את ידיו ומקדים את אפרים הקטן למנשה הבכור? יש כאן דיון מאוד מעניין, דרך אגב, על עניין של אהבה ויראה בין, בין יוסף לבין יעקב. יוסף חושב שיראה קודמת לאהבה, יעקב מסביר לו לא, אהבה קודמת ליראה, ואנחנו דיברנו על זה גם, יש את העניין של משפט, סור מרע ועשה טוב, ואני רק בגדול מכניס את זה. סור מרע ועשה טוב, מה זה סור מרע ועשה טוב? הפירוש הגדול, תפסיק לעשות עבירות ותעשה טוב. זה נחמד, אבל מאוד 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 קשה. והיום בדור שלנו בכלל בלתי אפשרי. לך תגיד לאחד שרוצה להתקרב ליהדות, טוב, תפסיק עכשיו את כל העבירות, ואחר כך תתחיל לעשות מצוות. רוב האנשים היגידו, אתה יודע מה? תעזוב אותי. פעם אחרת, מחר, מוחרתיים, עוד שנה, שנתיים. מה אומר יעקב? סור מרע על ידי עשיית טוב. זאת אומרת, מה הוא אומר? קודם כל תעשה טוב. ועל ידי הטוב, לאט לאט תתרחק מהרע. זאת אומרת, אתה בא, רוצה להתקרב, בוא, נעשה שיעור. בוא נלמד ביחד את התורה. בוא, תדליק נרות בשבת. אחר כך, לאט לאט, אז אתה מתחיל לאכול כשר, אתה מתחיל להדליק נרות שבת, אתה מתחיל... וככה אתה מקרב בן אדם. עכשיו, דרך אגב, גם כאן לפעמים צריך כך, לפעמים צריך אחרת. אבל זה היופי של התורה. התורה זה לא ספר סיפורים. התורה זה ספר של חיים בשבילנו. זה אומר לנו איך לחיות את החיים שלנו. בכל אחד ואחד מתוכנו יש את המאבק הזה. בין האהבה לבין היראה, לבין הסור מרע, לבין העשה טוב. ויש את ההסתכלות של יוסף. אבל יוסף הוא יוסף הצדיק, וזה מה שיעקב מסביר לו, אתה אולי יכול ללכת על הקטע של יראה ואחר כך אהבה וסורמרה, אבל האחרים לא יכולים לעמוד בזה. ולכן קודם כל בואו נכניס קצת יידישקייט, בואו נכניס אהבה לעניין, אחר כך נגיע ליראה. זה בעצם הוויכוח. ודרך אגב, זה אחד הדברים היפים, למה אנחנו מברכים את הילדים בחי וברך ישראל כאפרים וכמנשה. כי למה הם קיבלו ברכה מיוחדת? כי הם היו בגלות. וזה בעצם הברכה שמחזיקה אותנו בגלות. מה מחזיק אותנו בגלות? וידגו לרוב בקרב... שמעתם פעם על דגים שמתרבים בארץ?
בים.
רק בים. אתה מוציא אותם מהים מתים. אז איזה מין ברכה הזאת? אבל זה בדיוק הברכה. הוא אומר, דגים לא יכולים לחיות בארץ. רק במים. ומתרבים בצורה נפלאה. אני מברך אתכם. שגם אם יוציאו אתכם מהמים, עדיין... תתרבו כמו דגים בתוך המים, גם מחוץ למים. גם אם יקחו אתכם מהתורה, אם יקחו אתכם מארץ ישראל, אם אתם תהיו בגלות, אתם עדיין תתרבו כמו דגים. ולכן זו הברכה שאנחנו מברכים את הילדים שלנו. וזה גם הרעיון של בני אפרים בגלות. בגלות זה בני אפרים. כי אפרים גדל ממש בתוך הגלות. ודרך אגב, זאת עוד נגוע, השם שלו הוא לא שם עברי, למה? זה מביא אותנו לשפרה ופועה מילדות. מה זה שפרה ופועה? מי זה שפרה ופועה, אתם יודעים? מי זה שפרה ופועה?
מרים
ויוכבד. למה אני מקראים שפרה ופועה? אז רש"י מביא כל מיני הסברים כאלה ואחרים, אבל אני שמעתי הסבר יפה. אני חושב שגם על זה דיברנו בעבר. כל מי שהיה בעל שררה במצרים, היה מקבל פי מהשם של פרעה. תשימו לב. פוטיפר, אחד מהשרים הגדולים במצרים, שתי פי. איך קרא פרעה ליוסף? כמה פי? איך הוא שמר על שמו? יוסף. איך שמר על שמו יוסף? הוא לא נקרא צפנת פרעה, קרא לעצמו יוסף, למה? כי יש פי. אז זה עדיין שם של שררה. מה זה קשור לשפרה ופועה? אתם נראה לכם לרגע שמלך מצרים פרעה היה מטומטם, פסיכי, טמבל, מה הוא בא על המילדות, אומר לתשמות, הרגו את הילדים וזהו, היו מקבלים את מה שהוא אומר? מה פתאום? אבל הוא היה חכם, פיקח, תחמן. מה הוא בא? הוא בא וראה להם אהבה. תראו לעצמכם, משמרת שלמה. אתה אף פעם אני לא אשכח, אנשים לא יודעים מה זה שררה, אף פעם לא אשכח את זה, שהייתי פעם בכנסת הגדול פתח תקווה, באתי, וכל הרחוב היה חסום, ולא הבנתי למה. פתאום סוסים, שוטרים, נכנס המכונית, שרד ארוכה, יצא ראש הממשלה, לא משנה, לא נגיד משמי זה היה. מה זה מנופח כזה קטן, מנופח מגאווה, כאילו הוא חביב עליהם, מלך העולם. ואז הבנתי מה זה, איך הפוליטיקה מושך את האנשים, איך הכבוד משגע להם את הראש. זה פשוט מטורף. הוא היה כל כך מבסוט שהסוסים לפני, ועצרו את הרחוב וסגרו, וואו, איזה גדול הוא. אבל... זה הכל הבל הבלים, זה הכל שטויות. עכשיו, מה עושה פרעה? תראו לעצמכם עכשיו. מגיע פרעה בכבודו ובעצמו. חצוצרות, עוצרים את הכבישים, את התנועה, הלימוזינות, מרכבת פרעה מגיעה. והוא איפה נכנס? לבית של בתיה באזור העבדים של מצרים. בסלאמס. בסכונת זג'איה. בקסבה של שכם. שם הוא נכנס, המלך. נכנס, בת ילה, אני כל כך אוהב אותך, את משהו, את, וואי, שמעתי עלייך, אני רוצה שתהי חברה שלי, אני מעכשיו נותן לך תואר, את תהי מה שנקרא לידי, באנגליה יש מה שנקרא לידי, יש סר, יש את הולכת להיות שפרה, ואת, באה לך לשנייה, את פועה, שם של שררה, וואי, הוא היה בטוח עכשיו. אני רק מבקש בתור חברים טובים שלי, שאני כל כך אוהב אתכם, אני מבקש מכם רק, תעשו דבר קטן אחד. כל הבן העילות, חסלו אותו. את הבת תחיו. למה? ככה לא ירגישו. הרי יש אישה בקרס אחד. מה, זה הרעיון לא פשוט. הרעיון כזה, יש סבירות גבוהה, שלא כולם ייצאו חיים. אז הם לא ירגישו, ייקח זמן עד שיקלטו, שמי שחי זה רק הבנות, ואילו הזכרים... דרך אגב, למה הוא בעצם השאיר את הבנות? הוא היה... גם בכאן הייתה חוכמה. הוא אומר, אם הסחרים לא יהיו, מה יעשו הבנות? התחתנו עם מי? עם הגויים. במילה, 10, 2, 3, 4 דורות, כולם מתבוללים. נגמר הסיפור של עם ישראל. אבל... תגיד לי, מה הולך אצל הגויים? מי קובע את העמים? הוא הולך לפי הראש שלו, לא לפי הראש שלנו, סליחה. זה כל הבעיה שלו הייתה תמיד, הרי תשימו לב. אומרים אשר לא ידע את יוסף. אני שואל אתכם שאלה, מה זה לא ידע את יוסף? איזה שטויות האלה? או, מה זה? אבל יש לכם, סך בפשטות, יכול להיות שהוא לא ידע את יוסף? הרי הבן אדם, בוא נגיד שזה מלך שעכשיו נמנע. כמה שנים עברו מאז שיוסף היה במצרים? שום דבר, כמה? 50 שנה, 60 שנה, כמה? מלך במצרים פרעה לא יודע את ההיסטוריה שלו? לא יודע שהיה אחד יוסף שהציל את מצרים? בטח שיודע, רק לא רוצה לדעת. אבל יש פירוש יפה, אומר, לא שהוא לא רוצה לדעת, הוא ידע את יוסף, הוא לא ידע את סיפורו של יוסף. מה הכוונה? הוא ידע שיוסף הגיע למצרים, ויצא בתור עבד ונהיה מלך על מצרים, אבל הוא לא ידע מה היה התוכנית של האחים ליוסף. אז רואים את התוכנית? הם רצו לחסל אותו, רצו להרוג אותו, בסוף מכרו אותו כדי שלא יתקיימו חלומותיו. אבל מי גרם לחלומות להתקיים? זה הוא לא ידע. ומה הוא עשה הטמבל הזה? גזר גזרה, כל הבן, הילוד, היאור התשליחו. אז מה קורה? בתיה עוברת ליד היאור, הוא הילד, מצילה אותו. היא יודעת שהוא יהודי. מי גזר על הגזרה? אבא שלה, לא פחות ולא יותר. והיא לוקחת אותו לאן? איפה היא מגדלת אותו? זאת אומרת, מי גידל את משה עם של ישראל? עכשיו, לא סתם גידל. הכשיר אותו לתפקיד. חבר'ה, לבוא לדבר עם מלך זה לא דבר פשוט. מישהו מהעבדים יודע לדבר עם מלך? לא, איפה הוא יודע? גינוני מלכות? איך? אבל מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אתה לא ידעת את הסיפור של יוסף, אני אראה לך את הסיפור של יוסף בעבוע. אתה תלמד אותו עד שתשנן אותו, עד שיצא לך מכל הכיוונים. ואז מה קורה? הוא גוזר גזרה, ובזכות הגזרה הזאת מגיע אליו לארמון, לא פחות ולא יותר, מושיעם של ישראל. והוא תורח לחנך אותו עם המורים הכי טובים. ולתת לו את הכלים הכי טובים כדי, למה לעשות מה?
למלוך.
להושיע את ישראל.
אצלו בבית.
חבר'ה, אתם מבינים מה זה הקדוש ברוך הוא? אתם מבינים מה הולך לקרות? וזה בדיוק ולא אשר לא ידע את יוסף. כל דבר כאן זה דברים מדהימים. עכשיו, מה שקורה, אנחנו רואים גם את גבורתם של אנשים. רואים כמה שאנשים בפרשה הם מופלאות. בתיה באה לאבא שלה, אומרת, הגזרה שלך יותר קשה מהגזרה של פרעה. עכשיו, אתם יודעים מי זה אבא שלה?
מרים,
סליחה. אתם יודעים מי זה אבא שלה? אתם יודעים מי זה אבא של מרים? גדול הדור. באה הילדה הזאת, אומרת לאבא שלך, אבא שלה, תשמע, אתה רשע מרושע אתה. כך אומרת לאבא שלה, אומר, הגזרה שלך יותר גזרה, קשה מהגזרה של פרעה. זאת אומרת, אומרת לאבא שלה, אתה רשע. פרעה רשע, אתה רשע מרושע. במילים אחרות. אומר, למה? פרעה גזר רק על הזכרים. ואתה גזרת גם על הנקבות. למה? כי מה עשה אמרם, ברגע ששמע על הגזרה, נפרד מאשתו שלא יהיו ילדים. מה, בשביל מה להביא ילדים לעולם שהולכים להרוג אותם? ראו כל עם ישראל מה עשו הם, גם הם נפרדו מאנשים. גדול הדור. אמרת, גזרה, עכשיו מה אתה עשית? עכשיו לא יהיו ילדים בכלל בעולם. אז אתה גזרת לא רק על הסחרים, אלא גם על הנקבות. עכשיו לא רק זה, אתה, פרעה גזר על העולם הזה, אתה גזרת גם על העולם הבא. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת עולם הבא? מה קשור עולם הבא לכאן? לא בא לעולם. לא. כדי שתבוא הגאולה, וכדי שבן אדם יקבל את העולם הבא, הנשמה חייבת לרדת לכאן לעולם הזה. רק במעבר מהעולם הזה עוברים לעולם הבא. אם אין מעבר בעולם הזה, אין עולם הבא גם. זאת אומרת, אם הנשמה מלמעלה לא תרד למטה, בתוך ילד, ילדה, אפילו לחמש דקות, אפילו לשתי דקות, ברגע שהגיעה לכאן, יש לה כבר עולם הבא. זאת אומרת, במינים אחרות, אם לא תהיה ילודה, כל הנשמות שמחכות למעלה, לא יגיעו לעולם הבא. בגללך. מיד מה עושה אמרם? שזה גם גדול. הבת מוכיחה אותו, הולך ולא, מתחתן שוב. מביא את אשתו חזרה. אותה בתיה עומדת ליד היאור. ליד היאור. מסתכלת לראות מה יקרה עם משה. עכשיו, מה זה ליד היאור? היאור, תחשבו עכשיו מה אתם רואים. אתם רואים אגם מלא עם גופות של ילדים. בגזרתו של... ואז רואים את מי? המרשעת הכי גדולה במצרים. הבת של פרעה. מה, היא לא מכירה אותה. הבת של פרעה הולכת ליד היאור ולוקחת את הטבע עם משה ומוציאה אותו. מה אתם הייתם עושים? בורחים משם, הכל עוד נפשכם. אך, זהו, נגמר הסיפור. היא ממשיכה. לא רק שממשיכה.
רגע, אבל שאלה קטנה, אמרת על הגופות של הילדים. איזה גופות?
הם הטביעו את כל הילדים ביאור.
הם לא מתו, אבל מדי שכותב שהם...
עוד פעם, תורה כשאתה לומד, אתה לומד אותה קודם כל לפי הפשט.
אוקיי.
עכשיו, כשאתה מסתכל על הפשט, יש עובדתית, זרקו את הילדים ליאור.
זה באמת נכון, הילדים מתו?
כן. מה, יש גם, יש דברים נוראים, הרי שמו גם ילדים בתוך החומה שם, כשהיה חסר מהמכסה, הכניסו ילדים לתוך החומה.
וגם פרעה שחט 400 ילדים ביום.
זה עוד פעם, אלה דברים שכתובים. עכשיו, אז בוא נדמיין את התמונה, זה מה שקורה ביאור עכשיו. היאור עכשיו מלא עם גופות. זאת אומרת, המראה הוא מראה קשה. ובתיה שם. עכשיו, לא רק זה.
אז מי הרג אותם בעצם? מי הרג אותם? את הילדים?
המצרים לקחו, זרקו את הילדים ליאור.
ה-SS.
כן, ה-SS.
הם ילדו.
הם עקבו אחריהם, והיו על שנות, והם מה שטר לא רוצה, הכל היה.
וגם התינוקים המצרים היו.
איך?
גם התינוקים המצרים.
אומרים, יש מדרש שאומר שביום, אמרו לו, היום צריך לבלד משה עם של ישראל, ובאותו יום הוא גזר שכל התינוקות של מצרים. יש, עוד פעם, זה מדרש. יש דעה שזה לא כך. כי, בוא נגיד, גם אם נלך לפי הדעה של המצרים, ואז אפשר לבוא ולהגיד שבתיה, בעצם שהצילה את התינוק, חשבה שהיא מצילה תינוק מצרי. אבל אז הוא נולד מעול, היא ראתה אותו מעול, והיה אור, והיה וכו', ולא רק זה, היא נותנת אותו לינוק, והוא לא מוכן לינוק מאף אישה. ואז יוצאת מרים, היא אמרה בידי עברים, ואז יוצאת מרים, ריבונו של עולם, תגידי, את מטומטמת, מה? זה הבת של היטלר, יימח שמו וזכרו, מה את הולכת, מה את הולכת בכלל מתקרבת לשם? אבל זה אומץ, גבורה של נשים יהודיות. והיא ניגשת אליה ומציעה לה, תראי, אני אביא איזה אישה, אני אביא שתניק אותה, את התינוק. עכשיו אנחנו, בואו נדבר, דיברנו על מרים, מה עם בתיה? תחשבו איזה גבורה יש לבתיה. בתיה, אבא שלה גזר, כל הבן הילוד היור אתה שליחו, והיא ממרה את פי אביה. מוציאה מתוך היום. ולאן מביאה אותו? לארמון של פרעה. איזה גבורה! עכשיו, זה הרבה שואלים, באמת שאלה, זה מאוד מדהים, תראה, אם כל היה, הכל יפה. היא מביאה לו ילד מעול, ילד יהודי, ופרעה מקבל את זה, יעני. לא רק זה, מגדל אותו כאילו הבן שלו, ויש את הסיפור עם הגחלים, והיהלומים, והכתר. מה הולך כאן? אז גם זה, לצערנו הרב, כבר היה בהיסטוריה. הוא, מה שנקרא, יהודי מחמד. מה אומר פרעה? הרי פרעה לא חי לבד בעולם. יש עולם מסביבו. ישמע העולם... שהבן אדם, מה עושו הנאצים עם מחשימם וזכרם? מה הם עשו? אבא התמחת פריי. יא, מחנות עבודה, צילמו צילומים, הראו תמונות לעולם, כאילו, מה זה? מחנה נופש.
היה איזה מחנה אחד ששם היה...
כן!
שם הם הביאו תמיד לצלם.
מחנה נופש. מה עושה פרעה? אותו דבר. תדעו לכם, שום דבר, אין חדש תחת השמש. לא מה המלך אמר. מה שהיה הוא שיהיה. אין חדש תחת השמש. עכשיו, מה קורה? מה עושה פרעה? אומר, אני אגדל אצלי איזה יהודון קטנצ'יק אחד, אבל אני אחנך אותו. אני אגדל אותו, זה יהיה סוכן כפול. יבוא עכשיו העולם, יגידו, תראה איך תמיד, מה אני מתנהג? אני אפילו ברמון שלי מגדל יהודי. מה קרה לכם? וסליחה, יש לנו דוגמה חיה בפרשה, דתן ואבירם. דתן ואבירם, דוגמה חיה של יהודים שמלווים את משה רבינו בדרך ארוכה מאוד, וכל הזמן רק עושים צרות. ומי מלשין על משה שהוא הרג את המצרי? דתן ואבירם. זאת אומרת, אנחנו רואים שאין חדש תחת השמש. הדברים האלה קורים. שיהודי, סליחה, גם לסרינו הרב, היה גם אצל הנאצים הרשימם, זה היה את הקאפויים. זה...
100,000 יהודים היו
ב-SS. אין חדש תחת השמש. חבר'ה, אין חדש תחת השמש.
המספר מאוד מאוד מאוד.
זה היו נאצים?
לא משנה, על קפואים כולנו שמענו, כן, וזאת הייתה, וזו עובדה. זאת אומרת שהדברים, צריך להבין, למה אנחנו לומדים את הדברים? כן.
הסינים
חטפו, לא יודעים
מי
הדלי למה הבא,
הם חטפו אותו בתור ילד
תינוק,
ומגדלים אותו עכשיו, וזה יבחרים אותו, בשביל
שכשהוא
ילך, הוא יכול
להיות הדלי. הוא יהיה הדלי למה הסיני.
כן,
עוד פעם, נו, בבקשה. זה בדיוק הייתה התוכנית של פרעה. רק כמו שאמרנו, פרעה לא ידע את יוסף. הכל טוב ויפה. הוא לא הבין שנגד התוכנית האלוקית אי אפשר ללכת. אתה תעשה מה שאתה רוצה, להפך, אתה רק תשפר את המצב. אתה רק תביא את זה שיקרה יותר מהר. וזה מה שקורה. אתם יכולים לתאר לכם את ההלם של פרעה, שאחר כך מגיע אליו משה רבינו, אומר שמו, שלום פרעה, נחמה, אתה זוכר אותנו? היינו חברים טובים פעם. מה? תגיד, מה נראה לך?
בשבולית הוא היה.
נו, אז מה? מדבר איתו בשפה שלו, גינוני מלכות, יודע מי, הוא יודע שזה משה רבנו משה עם של ישראל, והוא יודע שמשה רבנו ברח. הכל היום, הוא לא, עוד פעם, הוא לא טמבל, משה לא טמבל, אתם יכולים לעשות את ההלם הטוטלי שהוא היה? הוא אומר, וואי, 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 דופק לו על הראש, וואי, אני גידלתי אותו, אני חינכתי אותו.
מה?
נכון. עכשיו, כל הדברים האלה זה לימוד בשבילנו, לדעת ולהבין שבתוך כל אחד ואחד מאיתנו, מי זה פרעה? פרעה זה פרה. מבחוץ, פה. מבחוץ, פה. מצד ימין, פה. מצד שמאל, היי. מה יש בפנים? מבחוץ, יש לו פה מתוק. איך הוא שיבד את עם ישראל? מה אתה חושב שאפשר להפוך עם של נסיכים ביום אחד פתאום לעם של עבדים? פרח, או יותר נכון, פרה. היה לו לשון מתגלגלת. אמר לחבר'ה, תשמעו חבר'ה, צריכים להקים ביצורים להגנה על מצרים. אתם תהיו אחראים. אתם המפקחי עבודה. אתם החכמים, אתם תהיו מפקחי עבודה. טוב, יפה. מפקחי עבודה, יש להם כל אחד 20 עובדים. יום ראשון 20 עובדים, יום שני 20 עובדים, יום שלישי 19 עובדים. יום חמישי 15 עובדים. אבל צריך להשלים את מה שצריך. אז המפקח הטוב מה עושה? עוזר. עוזר, שבוע אחר כך, יש רק 10. עוד כמה ימים, יש רק 5, בסוף מוצא את עצמו, לבד עושה את העבודה. וככה לאט לאט, בצורה חכמה ומתחמנת, הרי הרבה שואלים, איך הקדוש, מה הקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה רבינו, שהולכים לשלושה ימים? כי הוא קיבל מידה כנגד מידה. אתה תכמנת את העם שלי, עכשיו אתה תאכל אותם חזרה. איזה שלושה ימים וזה נעליים? זאת אומרת, אנחנו רואים את התוכנית האלוקית הכי עובדת. פשוט דבר נפלא. הכל מתחבר ביחד. כשאנחנו מסתכלים, ותמלא הארץ אותם, ועם זה אנחנו נסיים, כי זה אחד מהדברים שאנחנו צריכים להפנים את המסר הזה חזק חזק לתוכנו. עם ישראל, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. זה לא אומר שאנחנו לא אכפת לנו מהגויים, להפך, עד הרבה, מאוד אכפת לנו, אנחנו בסוכות מקריבים קורבנות בשביל כל הגויים. המטרה שלנו זה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שכל העולם כולו ימין בהשם. אבל עד אז אנחנו צריכים להיות נפרדים ולא להידבק בתרבות של הגויים. זאת הייתה המלחמה שלנו בחנוכה. וזאת דרך אגב הייתה המלחמה שלנו במצור על ירושלים. אחד ההסברים היפים של עשרה בטבת, אומר הרב אדם סיני על פי הקבלה. מה זה בעצם עשרה בטבת על פי הקבלה בפנימיות? עשרה בטבת זה המצור על הלב של היהודי. ומה זה קשור למשל לתרגום התורה ליוונית? למה אנחנו כל כך מתעבלים על תרגום התורה ליוונית? למה? מה קרה? משה רבינו נכנס לארץ, תרגם את התורה ל-70 שפות. התורה מתורגמת לכל השפות שבעולם. מישהו הכריז על יום אבל? אז מה ההבדל? מה האסון הגדול שתרגמו את התורה? למה? זה טוב מאוד. שהיוונים ידעו את התורה. כי זה בדיוק הרעיון. היוונים מסמלים את החיצוניות. הם מסמלים את האגוטריפ, את העני, את העני המזויף. לכל בן אדם יש שתי עני. יש עני מזויף ועני אמיתי. העני המזויף זה עני בשבילי, בשבילי. העני האמיתי זה הנשמה הקדושה. עני בשביל כולם. זו האמת, ואהבת לך כמוך, כמו שהתחלנו לדבר. עכשיו, מה שקורה בתכלס, בעני האמיתי, רוצה לעזור לכולם. העני המזויף, מה הוא רוצה? בשבילי. תרבות יוון רצתה לקחת, יש גוף ונשמה. אם אני לוקח את הנשמה, מה נשאר? גוף. שום דבר. מה רצו היוונים? לקחת את הנשמה החוצה, לזרוק את הנשמה. זאת אומרת, המצור הוא על הלב של היהודי, לחדור פנימה, לרוקן אותו מהמשמעות של הנשמה, ולהחדיר פנימה את תרבות יוון, את החיצוניות. להשאיר את התורה בתור גוף חיצוני ללא נשמה. ולכן זה האבל הגדול. וזה המצור הזה מתחיל בעשרה בטבת. ואנחנו צריכים להיות מודעים שזה קורה כל הזמן מסביבנו. אנחנו מוקפים בתענוגות ובתרבות המערבית של כיף. זה לא משנה איפה היה התרגום. בוודאי, הכל מתחבר. מה זה מצרים? מצרים זה מצרים. מצרים את צעדנו. זה מצרים. וזה בעצם המשמעות של הגלות מצרים, והמשמעות של המלחמה שלנו במצרים, ויעקב מלך חדש אשר לא היה יוסף. ויוסף היה במצרים. מה זה יוסף היה במצרים? כאן גם מסומל בעצם הגבורה של יוסף. שיוסף למרות שהיה במצרים, הוא נשאר יוסף. וזה הלימוד שאנחנו צריכים ללמוד. ויוסף היה במצרים. לראות כאן כן לקחת את יוסף. כאן כן ללמוד מיוסף. להתמודד עם מה שקורה מסביבנו. ולהיות כמו יוסף. למרות שאנחנו חיים במצרים, למרות שאנחנו חיים בגלות, למרות שאנחנו מוקפים בתרבות המערבית, להשתלט על הדברים. ולדעת שאנחנו יהודים. ויהודי זה נסיך. יהודי זה הבן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך. ויש לנו תפקיד, חבל על הזמן, להוביל את כל העולם לאמונה. אנחנו לא שונאים אף אחד, אנחנו אוהבים את כולם. את כולם אנחנו אוהבים, צריכים לאהוב. אבל אנחנו לא סנילים ולא פריירים של אף אחד. והבא להורגך, השכם להורגו. צריך לשים את הדברים בפרופורציות. לכן שדיברנו גם על לשון הרע, זה בדיוק הרעיון. כאשר הרב דסלר מסביר מה זה אמת ומה זה שקר, אתם יודעים איך הוא מסביר את זה? אם אתם חושבים לרגע שלספר את העובדות זה אמת ולסלף את העובדות זה שקר, טעות בידכם. אמת זה כשמשרת את צד האמת. שקר שזה משרת את צד השקר. וזה בדיוק לשון הרע. שאתה אומר את האמת על חבר שלך, אבל אתה בעצם מה עשית? הרסת לו את החיים. אז זה אמת או שקר? זה שקר. שאתה לא מספר את האמת, אבל החיית את החבר שלך, זו אמת. זאת אומרת, צריך להיות חכמים. לא חייבים לשקר. אבל לא צריכים להגיד כל דבר. דוגמה, אז אנחנו רואים אצל אברהם ושרה. אצל אברהם ושרה, אומר לשרה, אומר לה, שרה צחקת. אגב, אברהם לא צחק. מה אומר הקדוש ברוך הוא? למה צחקה שרה? ומה עם אברהם? הוא לא צחק? טוב, אנחנו בספר שמות כבר. ואומרים שהקדוש ברוך הוא שינה מפני דרכי שלום. למה? היא אמרה, ואדוני זקן. והוא אמר, והקדוש ברוך הוא לא אמר שהיא אמרה ואדוני זקן. ואני זקנה. אז למה הקדוש ברוך הוא לא אמר את האמת? אומר, שינה מפני דרכי שלום. אז פעם מישהו שאל אותי, איזה מין דרכי שלום? שלא יספר ונגמר הסיפור, מה הוא צריך להגיד? אלא זה בדיוק הרעיון. שבא אברהם אבינו, גם הוא צחק. אמר, מה, זקנה, אני זקן, מה זה? פתאום בא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, שרה, כשהיא צחקה, היא לא אשימה אותך. אתה אחלה גבר שבעולם, היא אשימה את עצמה. אברהם שומע את זה, וואו, איזה אישה יש לי, איך אני יכול בכלל לחשוב בצורה כזאת. זה דוגמה של לשנות מפני דרכי שלום.
עכשיו דוגמה, תמר, שהיא לא רוצה להגיד,
אז היא לא אמרה, הוא רצה דוגמה של אמירה, אז הוא קיבל דוגמה של אמירה.
הוא אחרי יוסף, שהם אומרים, אני חציבה לפני מותו.
כן, זה גם, הוא לא ציווה שום דבר. נכון? זאת אומרת, צריך להבין, עוד פעם, לפעמים, כן, וזה דרך אגב, זה מה שאתה אמרת עכשיו, זה דבר מדהים בפני עצמו. כן, כן. זה לא, יש פרק תהילים, שבו אנחנו גם דיברנו על זה פעם, איך זה הולך, צדק, צדק באמת נפגשו, איך זה הולך? צדק ושלום. חסד, לא, חסד ואמת, חסד ואמת נפגשו, חסד ומשפט. אמת מארץ תצמח, צריך לראות, צריך לראות את הבן, לא זוכר בדיוק בעל פה. אבל זה שם גם, יש את המפגש של החסד והאמת. עכשיו, אמת זה חסד?
לא תמיד.
13 מידות רחמים, מה מופיע שם? זה אחד ממידות הרחמים. איך זה מסתדר? אתם יודעים מה האמת? אתם יודעים מה האמת? האמת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מת עלינו, וכל מה שהוא עושה זה חסד. אבל את האמת הזאת אנחנו לא תמיד רואים. ולכן במידות רחמים אנחנו רואים אמת, אומר הרב פינקוס זצ"ל, שהקדוש ברוך הוא מוריד נקודות של אמת, שאנחנו נראה את החסד שיש במציאות. אנחנו לא רואים את זה תמיד. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. תשימו לב, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. מה זה חסד ואמת נפגשו? שבן אדם הוא בעל חסד, כולם מעללים ומשבחים אותו. וואו, זה איש חסד. שבן אדם הוא ביש אמת, מקיים את המצוות, עושה את הדברים, צריך להיות, אתה, מה, מי צריך אותו? אומר לאנשים, תשמע, אתה לא בסדר, אתה עשית כך, לך, לך, לך מכאן. אז אומר הפסוק, חסד ואמת נפגשו, אם החסד והאמת נפגשים, אז צדק ושלום נשקו. אז הצדק והשלום ישררו. כשיבינו אנשים שהחסד והאמת מחוברים, אין דבר כזה רק חסד בלי אמת. ואין אמת בלי חסד. ברגע שהחסד והאמת נפגשים, אז אתה נמצא במקום הנכון. שנזכה אנחנו להפגיש את החסד ואת האמת, שנזכה, איך אומרים, ללמוד מהפרשה, שלפעמים צריכים להתמודד עם הדברים. ודרך אגב, אם עודים בטעות, זה מעלה גדולה, זה מלך. אבל לנסות לתקן אותה כמובן, לא להישאר בטעות. ואני חושב עוד וורד חזק, כמו שאמרנו, סור מרע על ידי טוב. בואו לא נתמודד עם היצר הרע חזיתית. בואו נתחמן אותו. איך אומרים? זה פרעה מלמד אותנו גם איך לעשות, וגם יעקב מלמד אותנו, וגם יוסף. אנחנו צריכים ללמוד איך להתמודד עם הדברים בצורה חכמה. אל תתמודד חזיתית עם היצר הרע, כי אין לך כוח נגדו. אז מה עושים? עושים טוב. מושכהו לבית המדרש. קח אותו איתך, אומר, תשמע, אל תדאג, אחרי שנלמד, נלך למסיבה. אבל הלכת ללמוד כבר, יאללה, לאט לאט, על ידי עשייה טוב. שנזכה לעשות הרבה טוב, בעזרת השם. כן.
יש לי כמה חברים פה, שפעמים זה היה בוא להתחלה, וכאילו, זה מפריע להם. עזב אותם במוחמה, לא, אני רוצה לקחת אותם. וכשהם באים לפה, מתכנס לפעם בין, אני רואה כמו שמש.
נכון.
אני שמח, אני מודה להם, זה וזה, והם לא מבינים אותי. איך אני אסביר להם את זה עוד?
אתה עושה את זה בצורה נכונה. אם הצלחת להביא אותו והוא שמח, לאט לאט הוא ישמח ויבוא. בימצא השם. זה יפה, ככה מתחילים, אין מה לעשות. אל תוותר. אל תוותר.
כנראה שמדברים על זה, יעקב אבינו אוהב את יוסף יותר מכל הילדים. זה היה יוסף כל בניו. ובעקבות זה נגרם המכירה.
כן.
איך הוא לא לומד את הלקח? הוא עושה את הטעות הזאת,
לא נכון, אני כמעט דיברתי על זה, אבל לא יודע שייך לבין ספר בראשית, אז לא דיברתי, אבל אין לי בעיה, אם יש לנו עוד זמן, כמה דקות, אין לי שום בעיה. תראה, כשאנחנו מדברים על השאלה של...
בפעם השנייה,
הוא לא טעה. מה? כן. אתה לא יודע בזה שאני קם, אבל לא משנה. ו... כשאנחנו מסתכלים על הסיפור של האפליה לכאורה, אנחנו רואים את פתאום, באמת, יעקב חוזר בדיוק על אותה טעות. הפלאת את יוסף, תראה מה קרה. עכשיו, מה אתה עושה? מפלה את יוסף פעם שנייה. אתה לוקח את הבנים שלו, ואתה מברך אותם, ולא את כל הנכדים האחרים. הנכדים היחידים שהוא מברך, תכף, נגיע גם לזה. זה הכל מתחבר ביחד. עכשיו, אתה לוקח את הנכדים של יוסף, מצד יוסף, ואתה אותה מברך בנפרד. ואחרים מה הם? כלבים? אחר כך, שתי הילדים האלה, דרך אגב, זה גם אחת מהסיבות שמברכים את הברכה הזאת. כי תשימו לב שלמרות שיעקב לוקח את אפרים ושם אותו לפני יוסף הבכור, הם לא רבים. זה אהבת אחים אמיתית. תשימו לב מה קורה כאן. זה עוד נקודה מאוד חשובה. למרות שיעקב לוקח את אפרים ומקדים אותו למנשה, שלפחור המנשה היה צריך להתרגז. מה זה? אני הבחור. אנחנו ראינו שהסיפור הזה הוא לא פשוט לאורך ההיסטוריה, שום דבר, שזה עוד דבר נעלה. עכשיו, למה הוא עושה את זה? או, מאותה סיבה שאלה תודות יעקב יוסף. מי זה יוסף? יוסף זה אחד מהשבטים? הוא אבא. יוסף, אלה תולדות יעקב יוסף. יעקב ויוסף זה אחד. לכן יעקב רואה את יוסף, יודע יוסף הולך לעבור מסלול חיים כמו שאני עברתי. וזה מה שקורה. זה ברח מהאחים שלו, זה האחים שלו רצו לרצוח אותו, זה אח שלו רצה לרצוח, הכל עוד, לא ניכנס כל הסיפור. יש מדרש שלם שמראה את ההקבלה של החיים של יוסף לחיים של יעקב. עכשיו עוד נקודה מעניינת. זאת אומרת, עכשיו יעקב יודע שזה מה שהולך יוסף לעבור. אז מה הוא עושה? לוקח את יוסף ונותן לו את הכלים כדי להתמודד, את הכלים כדי להתמודד עם מה שהוא הולך לעבור. ומי יודע יותר טוב מיעקב מה עם הכלים? הרי יעקב עבר את לבן והצליח. ואת הכלים האלה בעצם הוא נותן ליוסף. ולכן את זה האחים לא הבינו. אבל יעקב לא עשה כאן שום אפליה. הוא פשוט נתן ליוסף את הכלים שמתאימים לו. האחים לא היו צריכים את זה. אותו סיפור קורה עכשיו, עוד פעם אני יכול להרחיב את זה עוד ועוד ועוד, ואנחנו נשב כאן כל הלילה, כי זה סיפור בפני עצמו, ובאמת סיפור מדהים. ועכשיו, אותו סיפור קורה עכשיו עם אפרים ומנשה. כי איפה גודלים אפרים ומנשה? במצרים. עכשיו, האחרים אחרים והנכדים אחרים איפה גודלים? עם יעקב, בארץ ישראל, בארץ הקודש. אלה גודלים בגלות, הם צריכים ברכה מיוחדת, אחרת הם לא יחזיקו. הילדים האחרים לא צריכים את זה. הם גדלו עם סבא יעקב, בארץ הקודש, יש להם את זה. לא צריכים יותר מזה. ולמה הוא מקדים את אפרים למנשה? כי מנשה עוד יש לו את בית סבא בראש. זה כמו שאתם רואים שיש לפעמים אנשים שמגיעים למקום מסוים, והילד הגדול הוא עוד נוהג את המנהגים של מהבית. אבל הילד היותר קטן הוא כבר ממש מוטמע בתוך החברה הנוכחית. וזה בעצם אפרים. ולכן, תשימו למנשה, זה לא שם מצרי. אפרים כבר גדל בתוך הטומאה, ומה אמרנו? שמי שיש לו בעל שררה במצרים מקבל פי מפרו. מי זה? אפרים. אפרים קיבל את הפה. ולכן הוא מקדים את אפרים למנשה, כי אפרים זקוק לברכה יותר ממנשה. זאת אומרת, עכשיו, וזה דרך אגב, כולם מבינים. ולכן אף אחד לא פוצה פה. ויש גם מצד שני עוד מדרש שאומר שבעצם זהו עשה טסט לראות אם האחים באמת עשו תשובה. אם היו פותחים את הפה, בעיה. אבל אף אחד לא פתח את הפה. אז יש לנו כאן הסבר משתי הכיוונים, משתי הצדדים. אבל בגדול, אפרים ומנשה היו זקוקים לברכה יותר מכל האחרים. ולכן הוא ברך אותם. זה לא שהוא עשה אפליה עם יוסף, הוא פשוט נתן לכל אחד את הכלים שצריך לתת. וגם כאשר הוא לקח את יוסף, ולכן הוא אומר, אלה תולדות יעקב יוסף, ויוסף דרך אגב, לא נחשב לשבט. מי נחשב לשבט? דווקא הבנים שלו. כאילו הנכדים של יעקב נהפכו כאילו הבנים של יוסף. יוסף לא. כי יוסף הוא בעצם בדרגה שונה לגמרי. לכן תרגום, אלה תולדות יעקב יוסף. הוא מחובר.
זה נכון שיעקב נתן לכל אחד את הכלים שצריך, ויוסף נתן לו. אבל חזן מותחים עליו ביקורת, כן מותחים עליו ביקורת. בשביל שסלעים מילה, נתגלגלו אבותינו במצרים.
תראו, זה כמו שיש מלבים שכותב על החינוך של יצחק. לא, 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 נמד על הרשע רירש אפילו. כותב על החינוך של יצחק, של יעקב ועשיו, שהוא היה טעות גדולה. הוא לא עשה חנוך לנער על פי דרכו. הוא לקח את עשיו, שלא מתאים, שם אותו בבית מדרש, ביחד עם יעקב. עם כל הכבוד, יעקב זה אשתם יושב ועלים, ועשיו זה איש צייד. אתה צריך לתת, תסלח אותו למגמה, איך אומרים, תעשייתית, תסלח אותו. מה? כן, כל אחד בדרכו. זה חנוך לנער על פי דרכו. אז עוד פעם, לכן אסור לנו להסתכל על התורה בצורה חיצונית. זה בדיוק היה מלחמה בתרבות יוון. אם אנחנו מסתכלים בצורה חיצונית, יהיה לנו הרבה שאלות בלי תשובות. אבל ברגע שאנחנו נבין שמעבר לשטח יש עוד הרבה דברים פנימיים, אז אנחנו נבין שכל דבר יש לו גם לימוד בשבילנו, ואז אנחנו נסתכל על כל הסיפורים בצורה שונה. כשאנחנו מסתכלים על ההקדמה של אפרים למנשה, של הברכה של יוסף, של ההחדה, פתאום אנחנו קולטים שזה בעצם מדבר אלינו. המאבק שלנו הפנימי עם עצמנו. אנחנו מתחמנים את עצמנו כל הזמן. הרי מה זה תרבות יוון? זה התרבות המערבית שמקיפה אותנו. כמה פעמים אנחנו עושים פשרות? ואנחנו בעצם מתייבנים. זה התייבנות. ולכן יש לנו אותה, אני תמיד אומר, יש לנו נקודות אור. שנקודות אור בשנה, מה הם? השבתות והחגים. זה כמו תחנות תדלוק. זוכרים את זה באמר, כמו תחנות תדלוק. אתה אוטו נוסע? אפגרייד זה בראש השנה ויום כיפור. החגים במהלך השנה זה תדלוק. יש טיפול 20,000, יש טיפול 60,000. כל אחד צריך את הטיפול. ככה גם אנחנו צריכים במהלך השנה. לכן יש לנו שבת כל שבוע, יש לנו חגים, יש לנו מועדים. אם תסתכלו, על פי הקבלה גם לכל אחד והחגים יש תפקיד שלו בפנימיות של האדם. וזה בדיוק הדבר היפה. הקדוש ברוך הוא לא זורק אותנו שם. עכשיו דרך אגב, מהו היום הכי חשוב בשנה? יום אחד אתם תזכרו מה שאני אומר, אתם יום אחד תזכרו את זה. היום. זה. מה שהיה אתמול, היה. מה שיהיה מחר אנחנו יודעים? לא. היום, היום זה היום הכי גדול. היום זה היום הכי חשוב. ולכן אני קיבלתי לעצמי לפני כמה שנים טובות, אמרתי לעצמי, אתה תבוא למרומים, ישאלו אותך, תגיד לי, רב גד, מה עשית ביום זה וזה? ולא יהיה לי מה להגיד? אוי ואבוי. אז אני קיבלתי על עצמי. ובואו, כל אחד מאיתנו יכול לקבל את זה. קבלה קטנה מאוד. כל יום לעשות מעשה אחד טוב. לפחות, כן? תעשו מיליונים, כן? אבל אם כל יום נעשה משהו טוב אחד, אז שאנחנו נעלה למרומים, לא בזבזנו אף יום. זה, ואברהם בא בימים. הוא בא עם כל הימים. כל יום היה משהו שהוא עשה. אז גם אנחנו בעזרת השם נבוא, וכל יום יהיה לנו משהו שעשינו.
ברוכים תהיו.